שלום לכם. אנחנו היום נלמד שיעור בהיסטוריה בנושא של, קראתי לו, בין ששת לעשור, על שם ספרו של הרב וולבה, ממלחמת ששת הימים ועד מלחמת יום הכיפורים, עבור דרך מלחמת ההתשה, מלחמה שהיא פחות ידועה ופחות מדוברת, אבל היא חשובה מאוד כדי שנוכל להבין את כל התהליכים שעוברת מדינת ישראל, ממלחמת ששת הימים ועד מלחמת יום הכיפורים. אז מה יהיה לנו היום כאן בשיעור? ראשית כל, הנה נצפה בתמונות, תמונות, מקבץ של תמונות, מתוך אותה תקופה, הצנחנים בכותל, משה דיין, עוזי נרקיס ויצחק רבין בדרך לכותל המערבי, טנק ישראלי בצליחה של התעלה במלחמת יום כיפור, עליה נדבר, תמונות מתוך אחד המעוזים הישראלים במלחמת יום כיפור, והמטכ"ל במלחמת המטה הכללי של צה"ל במלחמת יום כיפור. הנושא הראשון שעליו אנחנו נדבר זה על הרקע של למלחמת יום כיפור, מה גרם לכך שפרצה המלחמה, מה היו תוצאות המלחמה, מלחמת ההתשה שבאה בעקבותיה, ומלחמת יום הכיפורים. נתחיל. מלחמת ששת הימים. הנה לפנינו מפת ישראל ערב מלחמת ששת הימים, מה שנקראת מפת הרביעי ביוני. מלחמת ששת הימים פורצת בכ"א באייר תשכ"ז, הרביעי ביוני 1967. מה אנחנו רואים במפה הזו? אנחנו רואים את מדינת ישראל כאשר היא מסתרעת מצפון לדרום אמנם, אבל שימו לב למותני העצרים של מדינת ישראל באזור המרכז. הנה כאן אנחנו יכולים לראות את נתניה, תל אביב כאן, והמותניים האלו היו כל כך צרים שהמרחק בין גבולה המזרחי של מדינת ישראל לבין הים היה 15 קילומטר בלבד במקום הצר ביותר. בהמשך אנחנו יכולים לראות כיצד מדינת ישראל הולכת ונעשית צרה יותר ויותר בנגב, היא שולטת אמנם בנגב, אבל רצועת עזה, שאנחנו מבחינים בה כאן מצד שמאל, ומדבר סיני נמצאים תחת שליטה מצרית. באזור הצפון, רמת הגולן מוחזקת בידי הסורים, ומי שמכיר את רמת הגולן יודע שהיא נקראת רמה, מכיוון שזהו שטח גבוה ששולט על השטחים הנמוכים, והסורים ניצלו זאת היטב לשליטה באש ולהטרדה של היישובים היהודים שבתחומי מדינת ישראל. אז מה קורה במדינת ישראל ערב פרוץ המלחמה? ראשית כל מיתון כלכלי. מדינת ישראל חווה האטה בצמיחה שלה. התחושה הייתה, כמו שאמרו אז, אולי בבדיחות הדעת, אבל בסוג של הומור שחור, האחרון שיחבא את האור, האחרון שיוצא מנתב"ג שיחבא את האור. הגבולות כאמור היו גבולות צרים ומסוכנים. בכלל, מדינת ישראל גם נכון להיום היא סוג של אי. לא ממש מדויק, כי היום יש למדינת ישראל הסכמי שלום עם ירדן, מצרים, שכנתה הגדולה מדרום, אבל עדיין מדינת ישראל היא לא כמו מדינות אחרות, למשל, שנוחתים בהם כדי להמשיך הלאה, אלא היא עומדת בפני עצמה. יש לזה גם יתרונות, למשל, קחו לדוגמה את כל תקופת הקורונה, מדינת ישראל הצליחה לסגור את הגבולות שלה מהר מאוד, לעומת מדינות אחרות באירופה, שעדיין לא הצליחו לסגור את הגבולות שלהם, וסבלו כתוצאה מכך משיעור תמותה גבוה מאוד, כתוצאה מגפת הקורונה. בשנים האלה מתנהל מאבק נגד הטיית הירדן. למדנו על המאבק הזה בשיעור אחר שעסק ביחסי ישראל לארצות ערב, אבל סוריה מנסה להטות את מקורות מי הירדן ולקחת את המים לשטחה ולמנוע את המים היקרים מישראל. נזכור שמים זה משאב חשוב מאוד, הוא משאב יקר מאוד, משאב יקר מאוד במזרח התיכון, הוא משאב שעליו פורצות מלחמות. והמנהיגות של מדינת ישראל באותו זמן היא מנהיגות שמוגדרת כמנהיגות מתונה. היא לא מנהיגות שססה אלי קרב, היא מנהיגות שחושבת הרבה מאוד לפני פעולות צבאיות כאלו ואחרות. אנחנו יכולים לראות כאן תמונותיהם של חלק מהאישים שהנהיגו את ממשלת ישראל וגם את הצבא באותו זמן. אנחנו יכולים לראות את לוי אשכול, שעליו הבדיחה אודותיו אמרה שהוא היה ססן והיה קשה לו להחליט. פעם שאלו אותו מה הוא רוצה לשתות, תה או קפה, הוא אמר חצי חצי. אבל היום ההיסטוריונים טוענים שנעשה עוול לדמותו. הוא היה אדם שקול, מתון, לא מהיר, לא מתלהם, לא קופץ מהר לתוך האש. משה דיין, בתקופת מלחמת ששת הימים, הוא לא חבר המפלגה של לוי אשכול, הוא חבר מפלגת רפי, כמו שנקראה, מפלגה של בן גוריון, שפרש ממפאי, מפלגת פועלי ארץ ישראל. הוא התמנה לערב מלחמת ששת הימים, לשר הביטחון. מנחם בגין, ראש תנועת החירות, בעצם יושב ראש האופוזיציה, ערב מלחמת ששת הימים, הוא ייכנס לתוך הממשלה, כממשלת אחדות לאומית, כשר בלי תיק. יצחק רבין, שהוא הרמטכ"ל, ראש המטה הכללי, ומוטי הוד, שהוא מפקד חיל האוויר, באותו זמן, נדבר עוד מעט על התפקיד שהמכריע, אפשר לומר, שמילא באותה מלחמה, חיל האוויר. מה קורה אצל שכנותיה של ישראל, ארצות ערב? ובכן, מצרים היא המדינה הערבית הגדולה ביותר, הערבית, אני מדגיש, לא המדינה המוסלמית הגדולה ביותר, אלא המדינה הערבית הגדולה ביותר. ומצרים שואפת להגמוניה בעולם הערבי. היא מדגישה את הלאומיות המצרית, אבל היא מדגישה גם את הלאומיות הערבית. בראשה עומד גמאל עבד אל-נאצר, שהוא שואף לקחת תחת חסותו, שמצרים תיקח תחת חסותה את כל מדינות ערב. בסוריה מתרחשות בתקופה הזו, בתקופה שמהקמת מדינת ישראל, ב-19 השנים האלו, הפכות שונות, שבדרך כלל על ידי קציני צבא כאלו ואחרים. העולם הערבי מתקרב לברית המועצות. נזכור, אנחנו מדברים על תקופה שבה העולם מתחלק לשני גושים. זו התקופה שאחרי מלחמת העולם השנייה, התקופה שבה משתוללת במלוא עוזה המלחמה הקרה. זו מלחמה שלא נורו בה טילים, לא נשמעו בה רעמי תותחים, אבל העולם מתחלק לשני גושים. הגוש המערבי תחת שרביטה של המעצמה החדשה שצמחה אחרי מלחמת העולם השנייה, ארצות הברית, והגוש המזרחי תחת שרביטה של ברית המועצות, ששאפה לספח כמה שיותר מדינות תחת הנהגתה. שני הגושים האלו לא תמנו את ידיהם בצלחת, ושני הגושים האלו שאפו לצרף למחנה שלהם כמה שיותר מדינות. מדינת ישראל לקחה החלטה להצטרף לגוש המערבי, שבראשו עמדה ארצות הברית. ואילו מדינות ערב, משיקוליהם שלהם, אבל גם כמי שרצו להתנגד למדינת ישראל, והבינו שהם זקוקים לשם כך לכוח, מצטרפות לגוש המזרחי בהנהגתה של ברית המועצות. זה אומר שמה שברית המועצות מזרימה נשק, היא נותנת ייעוץ צבאי, היא מאמנת ומדריכה את צבאות ערב. הקמת אש"ף, ב-1964 מוקם הארגון לשחרור פלסטין. בהתחלה הארגון הזה נמצא תחת המטריה המצרית, אחמד שוקיירי ועוד, ועל הארגון הזה למדנו בשיעור אחר. והסתה נגד ישראל היא הסתה קשה מאוד. העיתונות הערבית הממסדית מלאה בקריקטורות אנטישמיות ממש, שמראות כיצד האומה הערבית החזקה והגיבורה תחנוק את מדינת ישראל. כיצד היהודים יבוא יום והיהודים ישלחו אל הים. אז גמאל עבד אל-נאצר פועל להקמת בריתות. בין השאר הוא קוראת ברית, או יותר נכון, קוראת איתו ברית, הסכם המלך חוסיין, מלך ירדן. ירדן היא מדינה שהוקמה בידי בריטניה. על פניו ירדן היא מדינה בעלת אוריינטציה מערבית. אבל חוסיין מלך ירדן, ובמסגרת השיעור הזה קשה להיכנס לכל הנסיבות והסיבות שגרמו לו לעשות את הצעד הזה, הוא מטיס את המטוס שלו בעצמו, הוא היה טייס קרב, הוא מטיס את המטוס שלו למצרים, נוחת בקהיר וחותם על הסכם עם מצרים, הסכם שמכפיף את צבא ירדן תחת הפיקוד המצרי שבראשו עמד המרשל עמר. ובכן, מלחמת ששת הימים. נאצר מחליט ומודיע על סגירת מצרי טיראן. זה בעצם השלב הראשון שבו אפשר לומר יריית הפתיחה של המלחמה. מהי מצרי טיראן? מצרי טיראן נמצאים בקצה של תעלת סואץ, נמצאים מצרים שבעצם החסימה שלהם חוסמת את העורק שמחבר בין הים התיכון למפרץ סואץ, ובעצם חוסם את הכניסה למפרץ אילת, גורם בכך לאוניות שמגמת פניהן ישראל לעשות, להקיף ולעשות דרך ארוכה בהרבה. החסימה הזו של מצרי טיראן נועדה לחנוק את ישראל מבחינה כלכלית. בנוסף נאצר מחליט להזרים כוחות צבא לתוך סיני. חצי האי סיני, בעקבות מלחמת מבצע קדש, כמו שנקרא, או מבצע סיני, או מערכת קדש, בשנת 1956, נמצא בעצם תחת פיקוח של האום, ששולח לשם כוח שהמטרה שלו היא להפריד בין ישראל לבין מצרים. נאצר פונה בדרישה למזכ"ל האום, בדרישה לפנות את כוחות האום משם. והאום מתפנה. והצבא המצרי מזרים, יש לו גם מתחמים ומחנות גדולים מאוד בתוך סיני. שימו לב, סיני, שטחו של חצי האי סיני הוא פי שלושה משטחה של מדינת ישראל של אז. הוא מזרים כוחות צבא גדולים לתוך סיני ומאיים על גבולה הדרומי של מדינת ישראל. הירדנים מצידם בגבול המזרחי גם הם מתחילים לאיים על מדינת ישראל. אם באזור קלקיליה יש להם תותחים גדולים מאוד שנקראו לונגטום, אלה תותחים בריטים שהטווח שלהם היה טווח ארוך, בוודאי במושגים של אותן שנים, אנחנו מדברים על מלחמה שמתרחשת לפני למעלה מ-50 שנה, ואם בירושלים, שהיא מחולקת לשתיים באותו זמן, בין ירושלים העברית, היא העיר החדשה, לבין העיר העתיקה, כאשר על החומה שמפרידה בין העיר החדשה לעיר העתיקה, עומדים הליגיונרים הירדנים, ובכל רגע הם יכולים לצלוף. ובאמת, בשלב הראשון של המלחמה, הירדנים מנסים לתפוס, כובשים גם את המובלעת הישראלית בהר הצופים. יש להם גם בסיס מבוצר מאוד בתוך ירושלים, שנקרא בית הספר לשוטרים, מה שידוע גם בשם גבעת התחמושת. ישראל נכנסת למצב של מגננה, במיוחד כשבצפון, רמת הגולן, זוכרים, רמת הגולן היא מקום ששולט על, הסורים יושבים שם במוצבים מבוצרים ושולטים באש על כל עמק החולה שתחת רגליהם. מפגיזים. יש קרבות אוויר בין מטוסים ישראלים למטוסים סורים שחלקם מוטסים בידי טייסים רוסים לפעמים. מצבה של מדינת ישראל בכל החזיתות האלו הוא קשה. ומי שזוכר את אותה תקופה, היא נפתחת בתקופת ההמתנה. תקופת ההמתנה היא בעצם תקופה שמתחילה מ-ה' באייר באותה שנה, ביום העצמאות, כאשר מתחילות להגיע הידיעות הראשונות על הזרמת סגירת מצרי טיראן, והזרמת כוחות הצבא המצריים לתוך סיני. אנחנו מדברים על מדינה של 4 מיליון אזרחים. אנחנו מדברים על מדינה קטנה שמרגישה את עצמה במצור, הצבא מגויס כולו. הצבא מגויס כולו ומחכה להוראות. כי בזמן הזה מנסה הדיפלומטיה הישראלית למנוע פריצת מלחמה. יש על כך ספרים שנכתבו, אחד הספרים הטובים הוא החודש הארוך ביותר שמתאר את הפעילות הדיפלומטית למניעת שנעשתה כדי למנוע את פרוץ מלחמת ששת הימים. אבל תקופת ההמתנה הזו מסתיימת כאמור ב כ"א באייר, או בחמישי ביוני 1967, כאשר נפתח מבצע מוקד. מבצע מוקד זה היה שם הקוד להפצצת וחיסול חילות האוויר הערביים. חיל האוויר הישראלי יוצא ומפציץ והורס ומשמיד על הקרקע, ברוב המקרים, את חילות האוויר הערביים. למעלה מ-400 מטוסים של חיל האוויר המצרי, הסורי, הירדני, הלבנוני, ואפילו חלק מחיל האוויר העיראקי מושמדים בידי חיל האוויר. בכך נותן חיל האוויר את היכולת לכוחות הקרקע לפרוץ קדימה מהמתחמים שבו הם שעו, בהם הם שעו, ולכבוש את חצי האי סיני, לתת גם מטריה אווירית לכוחות שעל הקרקע, וגם למנוע ממטוסי אויב להפציץ את הכוחות האלו. ואכן, הכוחות הישראלים דוהרים פנימה לתוך סיני, במפות שראינו בשקופית הקודמת, אפשר היה לראות את החיצים השונים, שלוש אוגדות נכנסות לתוך סיני במתארים שונים, בצירים שונים. מתרחשת לחימה, כאשר מדינת ישראל בראשית המלחמה מזהירה את חוסי מלך ירדן, שהיו לה איתה קשרים, איתו קשרים סמויים, אומרים לו, אל תתערב במלחמה. אם לא תתערב במלחמה, לא תפסיד. אבל אז מה קורה? אחרי ההפצצה, חיסול חילות האוויר, מתקשר נאצר לחוסיין מלך ירדן ואומר לו, הכוחות שלנו בדרך לתל אביב. אנחנו ספגנו את המכה, אבל אנחנו מתגברים עליה. אנחנו נספר לעולם שמי שהפציץ את חיל האוויר שלנו, זה בעצם לא חיל האוויר הישראלי. אלו חילות האוויר הבריטיים, הצרפתיים, שכמו במבצע קדש, גם עכשיו הם התערבו לטובת ישראל, כי הן מדינות אימפריאליסטיות וגם מדינת ישראל היא אימפריאליסטית. המודיעין הישראלי קולט את השיחה הזו ומפרסם אותה. אבל חוסיין מלך ירדן משתכנע מדבריו של נאצר, ומחליט שהצבא הירדני ייכנס וישתתף גם הוא בחגיגה. למה לא? למה שגם הוא לא יקבל נתחים מתוך שטחי מדינת ישראל? ומתחילה הפגזה, במיוחד בירושלים, לכל אורך החזית העירונית, מתחילה הפגזה, כמו שאמרנו, כוחות ירדנים נכנסים להר הצופים. באזור נתניה יש גם כן מטוסים ירדנים שמנסים להיכנס, מנסים להפציץ, ותותחים ירדנים מפגיזים את האזור. ישראל שולחת את כוחותיה גם לחזית המזרחית. וירושלים משוחררת. הקריאה הידועה של הר הבית בידינו. קרבות קשים נטשים בירושלים, כמו בגבעת התחמושת, במקומות אחרים. השיא היה השחרור של הכותל המערבי, בשידור רדיו מאותם ימים אפשר לשמוע את הקריין, את השדרן, שהוא לא הגדיר את עצמו כאדם דתי, משתנק בדמעות כשהוא מתאר כיצד הוא מתקרב אל הכותל המערבי. התמונה הזו של הצנחנים בכותל היא אחת התמונות המפורסמות, צילם אותה צלם דוד רובינגר, מבטאת, הפנים של האנשים מבטאות יותר מכל את התחושות ואת הרגשות שהם חשו אחרי הלחימה הקשה שהייתה בירושלים כשהם הגיעו אל הכותל המערבי. אבל בזה זה לא הסתיים. הסורים מתחילים גם הם להפגיז מהמוצבים שלהם ברמת הגולן להפגיז את היישובים היהודיים, וצהל מחליט לעלות גם לרמת הגולן, כובש אותה, כולל את החרמון. התוצאה היא ניצחון מדהים, ניצחון אדיר, ניצחון שאי אפשר להכחיש אותו, אי אפשר לספר סיפורים. שטחים נרחבים נפלו בידי, שוחררו, נכבשו, תלוי איך נגדיר את זה, בידי מדינת ישראל, וזה גורם לתחושה של שחרון כוח, לאופוריה שאחרי. ועל מה שקרה, נלמד אחרי ההפסקה. תודה. חזרנו. כאמור, מלחמת ששת הימים הסתיימה בניצחון מכריע, ניצחון שאי אפשר היה לערער עליו. למשל, אחרי מבצע קדש, כאשר ישראל גם אז כבשה את חצי האי סיני, והיא נאלצה בסופו של דבר לעזוב אותו, והערבים באו ואמרו, לא, זה היה בזכות המטריה האווירית של הבריטים והצרפתים. כאן אי אפשר היה לומר את זה. חילות האוויר היו הרוסים, הצבא המצרי, הירדני והסורי ספגו מכה אנושה. מכה שהם תקנו אותה ומילאו את המחסנים מחדש כעבור מספר חודשים בעזרתם האדיבה של ברית המועצות. אבל הניצחון היה מוחלט. האווירה במדינת ישראל השתנתה באחת. דיברנו על מיתון כלכלי, דיברנו על כך שהאחרון שיוצא בנתב"ג יחבא את האור, הכל פתאום בבת אחת השתנה. פתאום יש כוח עבודה זול שמגיע מהשטחים החדשים שנכבשו או שוחררו או שהוחזקו כעת בידי מדינת ישראל. המוני פועלים עשו את דרכם מהשטחים האלו לעבר מדינת ישראל הישנה, ותרמו בחקלאות, בבנייה, כוח עבודה זול מצד אחד, שנתן פריון גבוה, והכלכלה הישראלית קפצה בבת אחת. המיתון נשכח כלא היה. מבחינה חברתית, יש כאן שחרון כוח חזק גדול מאוד. כל חייל, כל קצין, שלא לדבר על הקצינים הבכירים בצבא, הפכו להיות אלילי העם ממש. כוחי ועוצם ידי, אנחנו נדע, הבטיחה שהייתה באותם שנים שאחרי מלחמת ששת הימים אמרה שבחיל האוויר המצרי מלמדים את הטייסים רק להמריא, כי לנחות כבר הישראלים יעזרו לכם, הם יפילו אתכם. אין מי שיכול לעמוד בפנינו, אין מי שיכול לעמוד נגדנו. נכנס לארץ בעקבות הכוח העבודה הזול שמגיע לארץ, הישראלים למדו להתפנק. להסתמך על עבודה זרה. אם עד אז, למשל, בבניין, בחקלאות, עסקו יהודים, פתאום הענפים האלה, כמו שאנחנו מכירים היום, הלכו ונתפסו בידיים זרות. זה גם דבר שמשפיע מבחינה חברתית. מבחינה מדינית, התרחבות טריטוריאלית ובניית תדמית בלתי מנוצחת. תסתכלו עכשיו על המפה הזו שמציגה את כל השטחים החדשים שנוספו למדינת ישראל. מדינת ישראל מתרחבת מדרום, ממזרח, מצפון, היא מקבלת שטחים שולטים. חצי האי סיני הפך להיות מגרש המשחקים של חיל האוויר. שטחים אדירים שאפשר היה להתאמן שם ולעשות ככל העולה על רוחנו. מדינת ישראל מתייצבת על גדותיה של תעלת הסואץ, מאיימת על מצרים עצמה. ומבחינה רוחנית, דבר מאוד מעניין, יש המפגש הבלתי אמצעי בין הישראלים מן השורה לבין המקומות הקדושים שעד אז היו מוחזקים בידי הירדנים, הכותל המערבי, מערת המכפלה, בית לחם, שילו, יריחו, כל המקומות שהם, נאמר, המקומות שבהם הסתובבו אבותינו, גרמו להתעוררות רוחנית. מתפרסמים ספרי שיח לוחמים שבהם מדברים על לוחמים שחוזרים מהקרבות, מדברים על המשמעות, על משמעותה של מדינת ישראל, על משמעות החיים בארץ ישראל, ולא מדובר באנשים דתיים, מדובר באנשים שעל פניו רחוקים מעולמה של תורה ומצוות. המגע הזה הרעיד נימים בנפש. אבל הערבים מתקשים לוותר. הערבים בעצם מתקשים להודות בתבוסה שלהם. מדינת ישראל, ממשלת ישראל פונה עליהם, כזכור, מדובר במנהיגות מתונה, ומציעה להיכנס איתם לשיחות שהם, מדינת ישראל אומרת, אנחנו תמורת שלום מוכנים להחזיר את כל השטחים שאנחנו מחזיקים בהם. הייתה גם התעוררה תנועה שנקראה תנועה למען ארץ ישראל השלמה, שקראה לממשלת ישראל להמשיך להחזיק בשטחים האלה. משה דיין עצמו במלחמת ששת הימים אמר, חזרנו לקדושים במקומותינו, חזרנו על מנת שלא לעזוב אותם יותר לעולם. אבל ממשלת ישראל, שהיא מונהגת על ידי אנשים מתונים, פרגמטיים, מוכנה, תמורת שלום, מוכנה להחזיר את השטחים האלה. מה עושים הערבים? הם מכנסים את, את הליגה הערבית בחרטום בירת סודן, ושם הם מקבלים שלושה לאווים, לא למסע ומתן עם ישראל, לא לשלום. הם מסרבים להכיר בתבוסה. זה לא היה להם כל כך קשה, כי כמו שאמרנו, ברית המועצות ממלאת בחזרה את כל הנשק שהם איבדו במלחמה. חיי אדם, גם הם לא היו מי יודע מה נחשבים ביניהם. ולכן מחליטה מצרים על טקטיקה חדשה, טקטיקה של התשה. מה פירושה? מדינת ישראל היא מדינה קטנה. היא מדינה שנשענת על צבא סדיר קטן וצבא מילואים גדול. צבא המילואים לא יכול להרשות, או מדינת ישראל לא יכולה להרשות לעצמה תקופה ארוכה של גיוס מילואים לצבא. למה? כי אנשי המילואים הם האנשים שבאזרחות עובדים במפעלים, בתעשייה, בכלכלה, הם מניעים את גלגלי הכלכלה של מדינת ישראל. ולכן מדינת ישראל חייבת, וכל התוכניות של מדינת ישראל, התוכניות ההתקפיות שלה או ההגנתיות שלה, מבוססות על התפיסה של מלחמה קטנה ומהירה ומכריעה. אי אפשר, מדינת ישראל לא יכולה להרשות לעצמה לוקסוס של מלחמה שמתמשכת 4 ו-5 שנים. היא לא יכולה, לא תוכל לעמוד בזה. מדינת ישראל באמת עמדה במערכה ארוכה מאוד בלבנון למשל, כמובן שנים רבות אחרי מלחמת ששת הימים, אבל בוודאי לא מדובר בסדרי גודל שיצריכו למשל גיוס מילואים. מה שאין כן, כשאנחנו מדברים על התמודדות מול צבאות ערב הסדירים, מדינת ישראל חייבת להכריע את המערכה מהר. אבל עכשיו, אומר נאצר, אנחנו נטיש את מדינת ישראל, אנחנו נפגיז, אנחנו לא נצא לקרב, לאופנסיבה, להתקפה קרקעית, אבל אנחנו נפגיז את המעוזים. המעוזים אלה היו אותם בסיסים קטנים שהוקמו לאורך למשל הגדה המערבית של תעלת סואץ, כאשר בתוך הבסיסים האלה יושב מספר חיילים מועד בכל אחד מהבסיסים האלה, והתפקיד שלהם הוא לשמור על הרצועה שקרובה עליהם. אומרים המצרים, אנחנו נפגיז אותם, אנחנו נטריד אותם, אנחנו נשלח כוחות קומנדו שיחצו את תעלת סואץ ויתקיפו את המעוזים האלה. נגרום להם לאבדות. הישראלים רגישים מאוד לאבדות. נטיש כך את מדינת ישראל שהיא לא תצליח לעמוד בזה. לתקופה הזו קוראים מלחמת ההתשה, והיא נמשכת בין השנים 1968 ל-1971. אז הנה, ארטילריה על המעוזים, ארטילריה זה ירי תותחים, פשיטות מצד ישראל מגיבה, ישראל כמובן לא יושבת בחיבוק ידיים, היא יוצאת, שולחת כוחות צבא, יחידות מיוחדות ויחידות רגילות, לפשוט על הצד המצרי. אחת הפשיטות המפורסמות, זה היה פשיטה על האי גרין, זה היה אי מבוצר בתעלת סואץ, שכוח מיוחד של אחת הסיירות משתלט עליו ומפוצץ את המתקנים שלו, הפצצות עומק, חיל האוויר מפציץ בעומק מצרים במתקנים אסטרטגיים, פגיעה בכלכלת מצרים, כמו למשל פגיעה בסכר אסואן, בתחנות כוח, ומצד שני ברית המועצות ממשיכה לחמש את מצרים. כאן אנחנו יכולים לראות את אחד החימושים שמגיעים לחזית המצרית, מגיעים למצרים בידי ברית המועצות, אלו טילי הקרקע אוויר. הטילים האלו עוד נכונו להם עלילות, לצערנו לשלילה, במלחמת יום הכיפורים. אבל זה היה נשק חדש שהוכנס בידי הרוסים, ברית המועצות, למזרח התיכון. כאן אנחנו יכולים לראות במפה, יכולים לראות את המעוזים, מה שנקרא רשימת המעוזים, לאורך הגדה של תעלת סואץ, המעוזים שעומדים מול הבסיסים שנמצאים בצד המצרי, סואץ, בסואץ, באסמאעיליה ובעוד מקומות. המלחמה הזו, כמו שאמרנו, היא מלחמה שנמשכה, היא נקראה מלחמת ההתשה. הלוחמים, אלה שהשתתפו בה, קיבלו אפילו אות מיוחד, שמציין את ההשתתפות שלהם במלחמת ההתשה. זו מלחמה שנהרגו בה מאות חיילים. נהרגו בה. אבל מדינת ישראל ממשיכה להחזיק את הקו של התעלה. בתוך מדינת ישראל מתרחש ויכוח מקצועי בשאלה איך באמת להחזיק, מהי הדרך הנכונה להגן על חצי האי סיני. האם באמת צריך לשבת על גדות התעלה ולהיות חשופים לאש המצרית, או שאולי עלינו להקים קו של בסיסים, כמו שאמרנו קודם, קראו להם אז מעוזים או מוצבים, כמו שנקראים היום, בחלק פנימי יותר של חצי האי סיני, ולשלוח רק סיורים על הגדה, אבל לא לסכן את החיילים על הקו הזה. בסופו של דבר התקבלה החלטה להקים קו של המעוזים, כמו שכבר דיברנו, והמעוזים האלה נקראו בשם קו ברלב, על שם הרמטכ"ל שהיה אז באותה תקופה, חיים ברלב. המעוזים האלה היו מבוצרים, היה בהם כאמור כוחות קטנים של חיילים, שהתפקיד שלהם היה לשמור על הגזרה של הידם. בכל הזמן הזה, לא המצרים ולא הסורים שוקטים על שמריהם. הם רוצים להחזיר לעצמם את הכבוד האבוד. הם לא מסוגלים, הם יודעים שאם הם יצאו למשל לשיחות עם ישראל במצב שהם נתונים בו אז, לישראל אין שום סיבה להיענות לתביעות שלהם. הם צריכים לעשות פעולה שתשנה את המאזן ותראה לישראל שהיא לא בלתי מנוצחת. הנשיא נאצר מת ובמקומו עולה לשלטון הסגן שלו, אנואר סאדאת. אנואר סאדאת מבין שכלכלת מצרים בבעיה גדולה. הוא מבין שהמלחמה סוחטת, המלחמה המתמשכת בינה לבין ישראל סוחטת ממנה משאבים, ממצרים, משאבים שאין לה. והוא מחליט לשבור את המשוואה הזאת, או לשבור את המצב שבו ישראל היא הבלתי מנוצחת. והצבא המצרי, וגם הצבא הסורי בחזית הצפון, עורכים תמרונים ומתרגלים שוב ושוב את חציית התעלה והשתלטות על סיני בחזרה. או, בכל אופן, בשלב הראשון, השתלטות על הקו שבו החזיקה ישראל. אבל לצורך כך, מבין סאדאת שהוא לא יכול לצאת כשחיל האוויר הישראלי שולט בשמיים, שלטון ללא מצרים. הוא צריך משהו, הוא צריך נשק שובר שוויון. את הנשק השובר שוויון הזה הוא מצא בדמותם של טילי הקרקע אוויר. טילים רוסיים מדויקים שיכלו להתעמת עם המטוסים, מטוסיה של ישראל, באותו זמן הם כבר מטוסים, חלקם בריטים, כלומר בייצור בריטי, צרפתי וגם אמריקאי. ביום הכיפורים 1973, או יותר נכון תבשין למדלת, אם אנחנו מדברים על יום כיפור, בשעה 14:00 נשמעת אזעקה ברחבי ישראל. המלחמה הזו פורצת אחרי, כמו שאמרנו, הרקע שמדבר, אדם דיברנו על התחזקות הערבים, הניסיון שלהם לשנות את תמונת המצב, תמונת מצב, ומצד שני, בצד הישראלי, יש קונספציה, תפיסה, שמובלת בידי אגף המודיעין בצהל, שגורסת שהערבים לא יעזו לתקוף. צהל הוא חזק, והערבים יודעים את זה, הם לא יעזו לתקוף. וכתוצאה מכך, המדינה נמצאת בסוג מסוים של שאננות. במערכת הבחירות שהייתה לפני פרוץ המלחמה, הכרזות, למשל, של מפלגת השלטון, אמרו, גבולות ישראל בטוחים. אין אף אויב שמאיים עליהם. הערבים מצידם רוצים למחוק את חרפת 67, את חרפת מלחמת ששת הימים, שבה הם הובסו, כאמור, בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים, ולצורך כך הם מסתמכים על ברית המועצות. וביום כיפור אנחנו יכולים לראות כאן חיילים מצרים שיוצאים לצליחה, לצליחת התעלה, התמרונים האלו, דרך אגב, הן של המצרים והן של הסורים, לא נעלמו מעיניהם, מעיניו של חיל המודיעין הישראלי. אבל הקצונה הבחירה, למעט הקצינים, כמה קצינים זוטרים יותר, אמרו, לא תפרוץ מלחמה. וכך, ראש השנה ויום הכיפורים, רוב החיילים משוחררים לבתיהם, במוצבים נשאר מספר קטן מאוד מאוד בסיסי של חיילים שהעבודה שלהם היא לתחזק את המוצבים האלו, העם נמצא ישראל בשאננות. אבל מגיעות הידיעות הראשונות על כך שעומדת לפרוץ מלחמה. חלק מהידיעות האלה מגיעות מידי המוסד בראשות צבי זמיר, שהוא מקבל ידיעות ממרגל בשורות המצרים, שהוא לא פחות מאשר חתנו של עבד אל-נאצר, מרואן, אשרף מרואן. דעות חלוקות האם הוא היה מרגל ישראלי, או שאולי הוא היה מרגל כפול. אבל ישראל כבר יודעת בבוקרו של יום הכיפורים שעומדת לפרוץ היום מלחמה. והכוח שנמצא בסיני הוא הכוח הסדיר, צריך להתחיל לגייס מילואים. אבל הידיעות שישראל מקבלת היא על כך שהמלחמה תפרוץ בשעה 6:00. אז יש לנו עדיין זמן לגייס את המילואים. ברחבי הארץ מושמעות המופעלות האזעקות. אנשים מוצאים מבתי הכנסת, מועלים על האוטובוסים, מוסעים לנקודות הכינוס, עוברים על המחנות, עולים על הטנקים שלהם ומתחילים לצאת לכיוון החזיתות השונות. אבל המלחמה פרצה בשעה 14:00. ארטילריה ששוטפת את כל המואזים הישראלים בחזית התעלה. בסוריה, בחזית הסורית, ברמת הגולן, כוחות קומנדו סורים משתלטים על מוצב החרמון. טנקים סורים פורצים במרכז הגזרה לרמת הגולן, והם מגיעים עד מרכז, במרחק קילומטרים ספורים מהכינרת, עדיין על רמת הגולן, אבל הם פורצים, אם אתם מכירים, הם פורצים את גדרותיו של מחנה נפח, ששם ישבה מפקדת האוגדה, שהאוגדה המרחבית, שהתפקיד שלה היה להגן על רמת הגולן. ישראל מנהלת קרבות בלימה נואשים. החיילים במאוזים צועקים לעזרה. ישראל יוצאת למתקפת נגד. היא מצליחה לצלוח את התעלה בחזרה ולחתר את הכוחות המצריים. היא מצליחה גם להדוף את הכוחות הסורים. במחיר דמים נורא. למעלה מ-2,600 חללים. ועוד אלפי פצועים. הנה אנחנו יכולים לראות במפות האלו חלק. אנחנו מדברים כאן כרגע על, למשל בחזית הצפון, על השישי באוקטובר, פרוץ המלחמה, את הפריצה של הסורים במרכז הגזרה של רמת הגולן. כמעט ואין כוחות שעומדים מולם. אפשר לקרוא על הלחימה בגזרה הסורית, בספרו של אורי אור, שהיה מפקד אז החטיבה, 679. הנה אנחנו יכולים לראות מהלכים שונים במלחמת יום כיפור, בחזית הדרום. התוצאות של מלחמת יום כיפור, מבחינה כלכלית, ישראל במהלך המלחמה מקבלת סיוע צבאי וכלכלי מארצות הברית. מבחינה חברתית יש זעזוע ומחאה, ועדת חקירה, שבר גדול מאוד בעם, שבר שאפשר לומר לא התאחה עד היום. מבחינה מדינית, ישראל מסכימה או מגיעה בסופו של דבר לחתימה ולחידוש שיחות או לשיחות של הפסקת אש ושיחות שיובילו בסופו של דבר להסכם השלום מול מצרים בשנת 1977. והתפתחות תנועת התשובה. השבר הגדול שחוותה ישראל במלחמה הזו, השבר הזה בא לידי ביטוי בהתפתחות תנועת התשובה. אנשים חיפשו באמת את המקום שממנו הם יכולים לשאוב כוחות. והמשימה שלפניכם לקרוא את הקטע שאותו כתב יואל בן פורט, קצין שהתריע על מלחמת יום כיפור. הנה, עשרות פיסות מידע שסתרו את הקונספציה הדוגמטית, המקובעת, הגיעו לאמן, אגף המודיעין, ולא מצאו דרך לפרוץ לעיני הקברניטים. כל מה שסדר את הקונספציה של סבירות נמוכה למלחמה לא נמצא ראוי לדיווח, גם אם מקורו בטובים שבמקורות קהילת הביון. הסבירו על פי הקטע, מדוע הופתעה מדינת ישראל כאשר החלה מלחמת יום הכיפורים באוקטובר 73? הרי על פניו ידעו שהם מתכוננים למלחמה, ראו את ריכוזי הכוחות. הסבירו שלוש השפעות של מלחמת יום הכיפורים על מדינת ישראל, מה שעליהם דיברתי בסוף השיעור, על ההשפעה הכלכלית, המדינית, החברתית והרוחנית. שיהיה לכם בהצלחה.